אז אנחנו כבר ראינו פעם קודמת את דרשתו של רבא בר אולה שדורש את הפסוקים והיה תחת בושם מה כי יהיה ותחת חגורה נקפה ותחת מעשה מקשה כרוכה והיום הגענו לתחת פתיגיל מחגורת שק. תחת פתיגיל מחגורת שק מסבירה הגמרא מה זה תחת פתיגיל מחגורת שק, פתחים המביאים לידי גילה יהיו למחגורת שק. רש"י אומר פתיגיל נוטריקון פתח גילה, זה כמו מין ראשי תיבות כאלה, זה הצלצול של המילה יוצר אסוציאציה של פתח גילה, פתיגיל, הכוונה לאותו מקום. ותחת פתיגיל מחגורת שק, פתחים המביאים לידי גילה יהיו למחגורת שק. מסביר הרב, היחס המיני ההגון הבנויים בקדושה וביושר, לבד מה שהוא בונה ומשכלל את העתיד של העולם, הוא מאשר בזה עצמו את ההווה. ההשתלמות שהמינים מקבלים זה מזה בתכונותיהם הנפשיות אינה פחות מלאת ערך מהתוכנית של התולדה החומרית. עידון נפשי הגון המביא אחרי טובה, הוא עומד אכן לישרי לב המנהיגים את חייהם ביושר, בחושר, בסיוג התורה ואמונת הלב. אבל הרשעים, משחיתי דרכם, מאבדים את ההון היקר שברכת השם בקרבו לאבדון. ואותה התכונה שעוד החיים ועוזם מן הסתם יותר מתאים, מתגלה בה, או אולי מתגלים בה היה עדיף שהיה כתוב, בטובה ותמותה, כשיורדת היא לעמקי הרע, ישוב הכל אחורנית. האדם יאבד את ערכו, לא לבד את ערכו האנושי, כי אם גם כן את ערך החיים שלו. הלב יתרוקן מכל ססון וכל תקווה, הכוחות יתדלדלו ויהפכו לפלצות וזוועה. לבישת השק של עת צרה מכוונת היא עם ההשפלה הזאת של הכרת ערך ההשפלה היורדת עד לגבול הדומם החומרי. כלומר, לא עניין חי, התופס ערך לעצמו, הראוי להיות קובע לו מדורו לפי ערכו ולפי תביעותיו הטבעיות, שינן גם כן זכויותיו היותר צודקות. כי אם כמו חומר ודבר של קניין שאין בו חיים וחפץ הראוי רק להיטען ולהינתן בשק, כה תגדל הנפילה ממרום איזוז חריפות החיים המלאים בטובם עד למחגורת שק. ותחת פתיגיל מחגורת שק, כלומר פתחים המביאים לידי גילה יהיו למחגורת שק. היחס המיני ההגון הבנוי בקדושה וביושר, לבד מה שהוא בונה ומשכלל את העתיד של העולם, הוא מאשר בזה עצמו את ההווה. כי ההשתלמות שהמינים מקבלים זה מזה בתכונותיהם הנפשיות אינה פחות מלאת ערך מהתוכנית של התולדה החומרית. מה יחס התורה ליחסי מין? יחס התורה ליחס המיני ההגון, שהוא בא במסגרת הקדושה והיושר. הקדושה זה ההתמסרות הנפשית אל צדדי הערך, האידיאל, הנצח, הכלל. והיושר זה המבנה הנפשי הטבעי כאשר בראו האלוקים. בטרם עיוות האדם בבחירתו החופשית את הנטיות הטבעיות. אבל הנטייה המינית כאשר היא באה מתוך תודעה של הערך האצילי, הכללי, הנצחי, החיים אמורים להתקדש, כלומר לזמן את עצמם להיות מתאימים לצדדים האידיאליים, הכלליים, הנצריים האלה. והיחס המיני, כשהוא בא מתוך עמדה נפשית כזאת, הוא מתוך עמדה נפשית של יושר. זאת אומרת, על פי הנטייה הטבעית, כאשר בראנו האלוקים, כי אלוקים עשה את האדם ישר. וכשהיחס המיני, כשהוא בנוי מהמרכיבים האלה, אז לבד מה שהוא בונה ומשכלל את העתיד של העולם, חוץ ממה שהוא בונה ומשכלל את העתיד של העולם, הוא מאשר בזה עצמו את ההווה. יש משמעות ויש ערך ליחסי מין, ודאי למען העתיד, כי על ידי יחסי מין נולדים ילדים. וילדים זה תנאי אולטימטיבי לעתיד, לעתיד של האנושות. אין ילדים, אין עתיד, אין אנושות. והעולם כולו בטובו, בעדנו, בצורה האידיאלית שלו, הוא מותנה באנושות. כי מה שיעשה את העולם למקום עדין וטוב, זו האנושות. האנושות בתנאי שהיא תהיה אנושית ותרבותית. כלומר, כשהיא תוציא מן הכוח אל הפועל את הפוטנציאל הרוחני, השכלי, המדעי, המוסרי, שמונח בעומק נשמתה של האנושות בתור השאיפה התרבותית הגבוהה, כשהיא תגלם את זה בפועל, כי אז העולם עם כל מערכותיו הטבעיות שיש מהם כזכור מראשית סוגיית יען כי גבו בנות ציון, יש ביניהם בצדדים הטבעיים של העולם צדדים מאוד יפים ויש בהם צדדים מאוד קשים. ומכל מקום, הבחירה החופשית הטובה של רוח האדם במקום שהיא תגלם את רוח האדם בשיאו, באיכותו, בצורתו היותר עדינה, אצילית, שכלית, מוסרית, קדושתית, אלוקית, כי אז המציאות כולה, העולם כולו, יגאל. המדע יגאל אותו, ומה שיגאל את המדע זה המוסר. כלומר, תביעות הצדק והטוב לכל, אלה שיפתחו את שאיפות השכל ושאיפות המדע ושאיפות הטכנולוגיה, שהם יעזרו לכל אותם צדדים שהמציאות איננה מורגשת בנועמה, בעינוגה, בעדנה בהם. זה ענייננו. זה ענייננו פה במציאות. אשר ברא אלוקים לעשות, ובמסגרת הבריאה האלוקית המופלאה שברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, הגורם המרכזי שיגלה את פלאיותה וטובתה המלאה של הבריאה זה האדם. וישם השם אלוקים את האדם בגן עדן לעובדה ולשומרה. כי באמת צריך להבין, אם רוצים לתפוס בצורה קצת יותר עניינית את הסיפור המקראי הזה, שזה בא להגיד שהמציאות כולה היא באמת גן העדן שבה מונח האדם. ועניינו של האדם הוא לגלות את המציאות כולה כגן עדן. גן זה מקום ששם צומחים דברים, ובגן הזה צומח העדן. גן שבו צומח העדן זו המציאות. ומה יצמיח את העדן? ומה ישמור על גן העדן? האדם. הוא אמור לעבד, כלומר לשכלל, לפתח, להוציא מן הכוח אל הפועל את הגן ולהצמיח בו את העדן ולשמור, שבבחירתו החופשית הוא לא רק יכול להועיל, הוא גם יכול לכאורה לא לעשות כלום, זה גם רע, והוא גם יכול להרוס. הוא מתבקש לא לעשות את זה, אלא מתבקש לעבד ולשמור. זה האדם, זוהי עבודת האדם, זו מהות האדם, זו גם מהות העולם. זה סיפור הראשית. זו אוריינטציית הראשית. אמנם, האדם במלוא שיעור קומתו, זה לא אדם פרטי, אלא זה האדם המיני. זה מין האדם. האדם הראשון, טוב להבין שזה לא רק בא לסמן איזו מציאות היסטורית, אולי גם, אבל יותר חשוב להבין שהסיפור המקראי בא לספר לנו סיפור מטה-היסטורי. האדם הראשון זה ראשוניות האדם, זאת אומרת, הנקודה התכליתית, העקרונית של האדמיות. וזהו סיפור מעשה בראשית. הבירור של עניינה של המציאות, של הבריאה, שהוא יוצא לפועל בסיפור הופעת האדם, ששם יופיע צלם האלוקים, שם יתגלה שכל אשר עשה אלוקים הוא טוב מאוד, ואם נדמה לך שזה לא, כי יש לך הרבה הערות לביקורת או הערות לשיפורים, ואם אתה היית אחראי פה על המציאות, היית יוצר אותה בכמה וכמה תחומים באופן יותר מוצלח. הערות האלה לביקורת הן מוגשות לפתחך אדם. קח אחריות עליהם, מפתור את הבעיה. כשצא מתוך נקודת ההנחה שמבחינה גולמית, מבחינה פוטנציאלית, המציאות כולה יש בה את המכמנים שאם תפעיל את כל הכישורים הנטועים בך באופן פוטנציאלי, תוכל להתגבר על כל הבעיות האלה. כי המציאות היא עדן, אבל היא באמת גן עדן. אחריותך להצמיח, לשמור אותו, לעבד אותו, להצמיח אותו. ואז הכל יהיה לנקודה המרכזית של גן העדן, שהוא עץ החיים. כי במרכזו של העדן הוא עץ החיים. והמציאות כולה תתגלה כעץ החיים, כהמציאות הנפלאה, האידיאלית, מלאת החיים, ואין לנו טוב מהחיים. ומכל מקום, פה הנקודה המינית נמצאת. ולא בכדי בלשון הקודש, מין זה מין. זה אותה מילה בעלת על פניו שתי משמעויות, מה שאנחנו מדברים על יחסי מין ועל המין האנושי, על הסוג האנושי. ובאמת הסוג האנושי הוא היוצא לפועל באמצעות יחסי הסוג האנושי. כי באמת, הנטייה המינית, כאשר מבינים אותה לאשורה, זו שהיא בעומק העניין, אולי החזקה בכוחות הנפש של האדם. ואפילו נטיית החיים האישית, היא אינה אלא מציאות פרטית, לעומת הנטייה המינית. ובאמת, יכולה הנטייה המינית לתפוס את האדם, ביצריות כל כך חזקה עד שהיא גדולה מן החיים, זאת אומרת היא עלולה להוביל אותו לוותר על החיים למען החוויה המינית. זה שאנחנו מכירים את הכוח המיני שהוא בעל עוצמה כזאת, זה משום שבאמת נטיית החיים היא אינה אלא פרט בנטיית המין. לא, אנחנו חושבים ש הכוח הכי חזק שלנו בחיים, הכוח הנפשי החזק ביותר, זה הרצון לחיות. זו טעות. הכוח החזק ביותר בחיים זה הרצון להחיות. או ניסוח הכי טוב, הרצון הכי חזק שלנו בחיים זה לחיות את הנצח. לחיות אישית זה לא לחיות נצח, זה לחיות 70, 80, עד 120. אבל הנטייה לחיות את השבעים, ימי שנותנו בהם שבעים, ואם בגבורות שמונים, ואוהבם המעל ואוון, הנטייה הזאת היא איננה אלא פרט של הנטייה הנשמתית, המהותית שבאדם, לחיות את הנצח. אבל אדם בתור פרט לא יכול לחיות נצח. אבל האדם בתור מין יכול לחיות נצח. הגמרא אומרת שציבור לא מת. האדם הפרטי מת, ציבור לא מת. בעיקר הכוונה לציבור של נצח ישראל, שלא ישקר ולא ינחם, זה הציבור שלא מת. ואולי הציבור הזה שלא מת, הוא גם הוציא את הציבור האנושי הכללי, כי גם את זה אומרת הגמרא, ויברא אלוקים את האדם בצלמו, בצלם אלוקים ברא אותו, אבל אתם קוראים אדם. כלומר, האדמיות יוצאת במלוא שיעור קומתה, במלוא צלם אלוקים שבה, במלוא חותם הנצח שבה, זה ניכר יותר מאשר באנושות הסתמית הכללית, שהיא על כל משפחותיה ותרבויותיה וציוויליזציותיה, היא סך הכל, כמו שאומרים חז"ל על הפסוק, ולא אמרו העוברים ברכת השם עליכם, מן אלו העוברים של התלמוד הירושלמי, אלו אומות העולם שעוברים וקלים מן העולם. אז התכונה הזאת של המוות, שהיא התכונה יותר ודאית בחיי האדם הפרטי, וגם האנושי הכללי, של עמים ותרבויות וציוויליזציות, הדבר הכי בטוח בהם שהם ימותו. הדבר הזה הוא בוטה מכל צדדי החיים להוציא ממרכזם, שהוא עץ החיים החי בעם ישראל. נצח ישראל לא ישקר. כי ההיגיון שלנו אומר שאם 4,000 שנות הקיום האחרונות, שמיטב הכוחות ומיטב המוחות של כל האנושות היו מגויסים להכחדת ולסיום הפרשייה הזאת ששמע עם ישראל, והם לא הצליחו לעשות את זה, אז למה ש4,000 השנים הבאות יצליחו לעשות את זה? וכדאי להמשיך באינדוקציה הזאת לנצח. זהו נצח ישראל שלא ישקר. ומכל מקום, תכונת החיים הנצחית היא תביעת החיים היסודית של האדם, היותר יסודית של האדם, והיא החזקה בתביעות חייו. אני לא יכול להתקיים לנצח אם אני לא אשרוד את 70-80 שנות חיי עד 120. על כן יש לי נטייה אדירה לכל אדם, נטייה אדירה לחיות. אבל באמת זה בגלל הנטייה האדירה ממנה לחיות את הנצח, כלומר להחיות. אלה הם החיים המיניים, כי המין הוא נצחי, וכל פרט הוא איבר במין הכללי. הוא אינו אלא נציגות של כוח החיים הכללי, בטח של נצח ישראל. כן, זה מה שמבחין אותו שטום עין, והוא רואה דברים שבני אדם בדרך כלל לא מבחינים בהם. מי מנה עפר יעקב ומספר את רובע ישראל, תמות נפשי מות ישרים, אותי אחריתי כמוהו. מה טוב הוא אוהליך יעקב, אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל. אוהליך יעקב זה אוהלים של בתי המגורים, זאת אומרת בתי המגורים, מקומות המגורים של עם ישראל הם אוהלים, אבל הם המשכנות. המשכנות זה מקומות השכינה. שכינה, אומרים חז"ל, לא בטלה. שכינה, אומר הכוזרי, זה כוח החיים האלוהי שבעם ישראל. כי הייתה שכינה בישראל בבחינת רוח חיים בגוף האדם, ביותה מקנה להם זיו ואור בגופם, בנפשם ובמעונותיהם. השכינה זה כוח החיים הנצחי של עם ישראל. השכינה זה נצח ישראל שלא ישקר. מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל. אוהלים, שם, בבתים, שם מופיעה השכינה. שם מופיע כוח החיים הנצחי. שם מופיע נטיית החיים כפי שהיא מופיעה בסך הכל במין הישראלי, שהוא המין האנושי במלוא שיעור קומתו. ונטיית המין היא זאת שאליה אנחנו נכנסים במסגרת החופה והקידושים. זוהי קדושתה וזו יושרתה של נטיית המין, שהיא האלוקית והיא הטבעית, היא הנצחית והיא העוצמתית שבחיינו. והערך המיני הוא זה שיוצר את העתיד. זאת אומרת, המערך המיני, התפקוד המיני, הוא זה שמזרים את זרם החיים הנצחי של נצח ישראל. ככה נולדים ילדים, וככה הם יכולים לתת כתף לפרויקט האנושי ששמו עולם, ששמו טיוב העולם, ששמו העלאת ערך העולם, ששמו תיקון העולם, ששמו גילוי עניינו של האדם בעולם לעובדה ולשומרה. לעבד, לפתח, לשכלל, שבאמת אין ביכולת האדם הפרטי, גם לא של דור פרטי, לעבד, לפתח ולשכלל את העולם אל האופטימום המעוטד לו, הפוטנציאלי לו, כמו שמסכת אחדות כל הדורות האנושיים. זה הערך של התפקוד המיני. אין לך ערך נעלה בקודש ממנו. זו האלוקות בעצמה, זו השכינה בעצמה, זו הדרך לתת כתף להופעת הטוב, העדן, הצמחתו והוצאת האנושיות במלוא אלוקיותה מן הכוח אל הפועל. מה טובו עליך יעקב משכנותיך ישראל, ממנע עפר יעקב ומספר את רובע ישראל, תמות נפשי מות ישרים, אותי אחריתי כמו. בואו נקדים את המאוחר. את זה אומר הפה המקלל בדרך כלל, שהוא מקיים יחסי מין עם החמור שלו, עם האתון שלו, עם החמורה שלו. כי אפשר את קודש הקודשים הזה של יחסי המין לנהל בצורה חמורית. זו הסוגיה שלנו. זה יתברר בהמשך. אבל היחס המיני, ההגון, הבנוי בקדושה וביושר, יש לו ערך לא רק ביחס לזה שמפתח העתיד הוא בידו, וזה קודש הקודשים שבו, זה התכלית התכליתיות שבו, זה הערך הנשגב כל כך שבו, אבל התפקוד המיני הוא לא רק נותן ערך לעתיד, כי רק באמצעותו העתיד יוכל להופיע בעניינו העדני, הגן עדני, אלא הוא גם נותן ערך להווה. הטעם והמשמעות והתוכן והערך של יחסי המין הוא לא רק, איך אני תבטא אולי בצורה לא כל כך יפה, פרגמטית. גם אם נגיד פרגמטית קדושתית. זאת אומרת, זה מקיימים יחסים לא רק בשביל ללדת ילדים. זה ודאי כל אדם נשוי יודע את זה. רוב קיום היחסים שלנו הוא לא מוליד ילדים, לכל פנים לא ילדים ממשיים. זה אחוז זניח מהקיום של יחסי המין, נולדים ממנו ילדים. ומכל מקום, יש ערך עצמי לקיום יחסי מין, על פי התורה. מי מנע עפר יעקב ומספר את רובע ישראל? תמיד. והערך, כשנולדים מקיום יחסים ילדים, אז זה בונה את העתיד. הרב תכף יקרא לזה ערך חומרי. כי כשנולד ילד, אז זה משהו ממשי. המילה חומרי פה זה משמעות ממשית. אתה יכול לראות את זה בחושים. זה נקרא חומרי. דבר חומרי זה דבר שאתה יכול לקלוט אותו ולו באחד מחמשת חושיך. אבל חוץ מהערך החומרי של קיום יחסים, שהוא דווקא הוא שבונה את העתיד, היחסים יש להם גם ערך רוחני, נפשי רוחני. והצד הרוחני והנפשי של קיום יחסים, יש לו ערך לא לעתיד, אולי גם, אבל יש לו ערך בהווה, להווה, למיד. זה מה שיסביר הרב. היחס המיני הגון בנוי בקדושה וביושר, חוץ ממה שהוא בונה ומשכלל את העתיד של העולם, הוא מאשר בזה עצמו את ההווה. מאשר, ממלא באושר ונותן אישור, נותן לגיטימציה. כי העתיד, האמת, לא זקוק ללגיטימציה. כי העתיד, איך אומרים יהודים, מה יהיה? מה יהיה בעתיד? מה יהיה? אנחנו יודעים מה יהיה. יהיה טוב. אז אם זה טוב, ואנחנו מתשארים שהעתיד לא רק יהיה טוב, יהיה טוב מאוד. ויאר אלוקים את כל אשר עשה ונהיה טוב מאוד. כשהעסק ייגמר להעשות, שכל אשר ברא אלוקים לעשות יעשה, אז יהיה מצוין. טוב מאוד. העתיד הוא בטח טוב. העתיד הוא ורוד, הוא פתוח. ההווה, האם ההווה הוא טוב? זה מחלוקת. אני מכיר אנשים שאומרים למה היהודים אומרים שיהיה טוב? איך הם יודעים? כי כבר טוב. טוב, זה פיקחים מיוחדים, אז הם יודעים להגיד את זה. אבל אני מכיר הרבה אנשים שהם לא חושבים שההווה הוא כל כך טוב. על כל פנים, כן, יש כמה צדדים טובים, אבל ההווה לא קשה להבחין בצדדים שממש לא טובים בו. ומכל מקום, לענייננו עכשיו, אם ההווה הוא לא טוב, על כל פנים, הביקורת העניינית, המדודה, היא יכולה לציין מקום רב לחול בו ביחס להווה, אז אם ההווה הוא לא טוב, אז ההווה זקוק ללגיטימציה. אם המציאות היא איננה טובה, היא מהווה שאלה, איך נגיד, שאלה תיאולוגית. איך עשה הקדוש ברוך הוא שהוא ודאי טוב? אז איך הוא עושה דברים כאלה שהם נראים לא טוב? אז התשובה זה קדוש ברוך הוא ברא את המציאות כטובה. כי הוא ברא אותה במסגרת זאת שהיא טובה, הוא כמו שדיברנו מקודם. כי העולם שברא אותו הקדוש ברוך הוא עולם עתיד, שהווה הולך ומוביל אליו. באמצעות האדם, ומכאן ואילך זה נתון לאחריותו של האדם, בסוף דבר האדם מתיישר אל התכלית האלוהית, וכל יהיה טוב. ובינתיים, ההווה צריך את הלגיטימציה שלו, ויש כל מיני דברים שנותנים לגיטימציה להווה. והיה ויש לנו פירורי עושר, צדדים טובים, אסתטיים, מוסריים, חכמים, כל הצדדים הטובים שישנם במציאות, כאשר הם מתרבים, הם נותנים להווה את האישור שלו. היחס המיני ההגון, הבנוי בקדושה וביושר, הוא נותן להווה את ערכו. הוא עושה את ההווה כבר בהווה לטוב, למורגש כנעים, יפה דודי, אף נעים, אף ארסנו רעננה. מתאימה ארסנו אל הרעננות. רעננות זה התאמת יש חי ויש רענן. חי זה מה ש... איך שמופיעים החיים בפשטותם, ורעננותם של החיים זה זיקתם אל מקוריות החיים. זה פירוש המילה רענן בעברית. רענן שייך אל מקוריות החיים. ארסנו רעננה היא קשורה אל מקוריות החיים. ומצד הקשר אל מקוריות החיים, בגלל היושרה, בגלל הקדושה, בגלל הקדושה והיושרה, אז ההווה הוא כבר נטף מעתיד. טיפה מגן עדן. שמח תשמח רעים האהובים, כשמחך יצירך בגן עדן מקדם. גן עדן הוא נמצא שם מקדם. מקדם זה היסוד שהולך ומקדם את העולם. גן עדן זה האידאה עומדת ביסוד העולם, והוא הולך ומתקדם לאורה. וכמו שתיארנו מקודם. ושם נמצא האדם, וכשאדם הוא נאמן ליסוד הזה, הוא באמת אדם. בעל צלם אלוקים ודומה לעליון, וחושף בעצמו את הערך האלוקי הנפלא, והוא בעדן. הוא טיפוס עדני, גן עדן, מצמיח את העדן, והכל טוב. היחס המיני ההגון, חוץ ממה שהוא יוביל לעתיד, הוא כבר נותן לנו טיפה מן העדן בהווה. גן עדן קטן, שם, בחיי המשפחה העדינים, הישרים, הקדושים. הקדושים והישרים. היחס המיני ההגון הבנוי בקדושה וביושר, לבד מה שהוא בונה ומשכלל את העתיד של העולם, הוא מאשר בזה עצמו בעצם בנייתו ושכלולו את העתיד, ובעצם תפקודו המיני את ההווה. כי כשהחיים כולם במהותם הם קשורים אל עדן העתיד, אז גם בהווה הם עדן העתיד. אז עדן העתיד זה כבר עכשיו. כמו שאנחנו נוהגים להגיד, ביחס למצוות, הם גם כן טיפות מגן עדן, המצוות כולן. כי לפני כל מצווה אנחנו מברכים, אשר קידשנו במצוותיו. מה זה קידשנו? קידשנו, זימננו, יחדנו, קישרנו אל הערך הנצחי, הכללי, האלוהי, העצמי. דבר קדוש, דבר בעל ערך עצמי. דבר לא קדוש, דבר בעל ערך חילוני. חילוני, כלומר, אין לו ערך עצמי, הוא רק משמש בשביל ערך אחר. אבל המצוות הם באמת קווים, תווים, שבהם אנחנו נאחזים בעיקרון שמוביל אותנו לעתיד. ששם לחיים יהיה ערך עצמי. אבל באמת, כשאנחנו מקיימים מצוות, אז כבר יש ערך עצמי. כי אנחנו כבר אחוזים באותו קו, באותו חוט שמוביל אותנו לעתיד. אז אנחנו אחוזים בעתיד. אז העתיד הוא כבר בהווה. קצת. אז כן, גם פה בקדושת חיי המשפחה. היחס המיני ההגון, הבנוי בקדושה וביושר, לבד מה שהוא בונה, חוץ ממה שהוא בונה, הוא משכלל את העתיד של העולם, הוא מאשר, נותן אישור, לגיטימציה ואושר. כשבאמת עומק המושג אושר, אומר הרב באיזשהו מקום, התום והיושר הם יסוד האושר. האושר זו הזרימה הנפשית, העצמית, הנשמתית, כאשר חש האדם שאין שום דבר שעומד בדיסוננס, בניגוד לנטיית חייו העצמית, המהותית, הנשמתית, זוהי השמחה, זהו האושר. התום והיושר הם יסוד האושר. והאושר, כן, הוא גם זה שנותן את האישור, את הלגיטימציה, במה שההווה הוא תואם עתיד, תואם אלוקי, תואם לעניין הכללי והנצחי. והיחס המיני הגון מאשר את ההווה, במה שהוא הולך ובונה את העתיד. אבל מה באמת מקבלים בהווה? במיוחד עם היחס המיני, והיה ולא נולדים מזה ילדים. אז מה כן נולד מזה? מה שנולד מזה זה השתלמות שהמינים מקבלים זה מזה בתכונותיהם הנפשיות. וההשתלמות הזאת אינה פחות מלאת ערך מהתוכנית של התולדה החומרית. הקשר שבין בני הזוג הוא מוציא מן הכוח אל הפועל את הכמיסה הנשמתית היותר עצמית של האדם. וכמו שאנחנו מדברים פה בדקות האחרונות, הארוכות. וההתמזגות היא לא רק התמזגות פיזית. בכלל, להצלחתה של ההתמזגות הפיזית, קריטית היא ההתמזגות הנפשית. כי במקום שאין התמזגות נפשית, איך נגיד, זה לא טוב. ואץ ברגליים חוטא. כשאין קשר נפשי, הקשר הפיזי הוא מתואב. מתואב נפשית, והוא גם לא, הוא לא טוב. גם בלא דעת נפש לא טוב. דעת זה חיבור נפשי. וידע האדם, דעת זה מלשון שכל, גם מלשון רצון. ונפש זה גם כן רצון. יש את נפשך לדעת את המעיין אשר ממנו ינקו אבותינו. שר המשורר. יש את נפשכם לקבור את מתי מלפניי. אומר רשי, יש את נפשכם, יש ברצונכם. תמלאמו נפשי, פירש רשי, רוחי ורצוני. הנפש זה רצון. גם בדעות דעת, דעת זה שכל, ודעת, אומר הרמב"ן, זה רצון. בלא דעת, בלא קשר נפשי, דבקות נפשית, אז זה לא טוב, לא טוב. החשיבות של יחסי המין זה הקשר הנפשי בין בני הזוג. כן, כשיש קשר נפשי בין בני הזוג, אז גם הקשר הפיזי הוא טוב, והקשר הפיזי הטוב הוא גם מוביל לקשר הנפשי הטוב בין בני הזוג. אבל זה הכל עסקת חבילה אחת, זה הכל עניין אחד. הרוחניות, הנפשיות, הפיזיות, הפיזיות, הנפשיות, הרוחניות, זה מוכרח ללכת ביחד. והתוצאות של היחס המיני ההגון הן יוצרות שלמות נפשית שמהווה רקע ליישוב דעת ולהתפתחות רוחנית, בשלות, נינוחות, בריאות, נפשית, שהיא קריטית להתפתחות רוחנית, שהיא קריטית להופעה נשמתית מפותחת. וזה מאוד מותנה ביחסי המין, בערכם האהובי, האקטואלי, המיידי. והתוצאות האלה הנפשיות, רוחניות, הן לא פחות מלאות ערך, הן לא פחות משמעותיות, הן לא פחות חשובות מאשר ללדת ילדים. מה יותר חשוב מילדים? אין דבר יותר חשוב מילדים. הילדים, זהו, הדבר הכי חשוב. כן, גם יחסי המין, זה הדבר הכי חשוב. הקשר הנפשי בבני הזוג, זה חשוב לא פחות. אלה תולדות נוח, עיקר תולדותיהם של צדיקים, מעשים טובים. אז בסדר, הילדים זה גם כן תולדות שלנו, כדאי מאוד שהתולדות האלה יהיו ילדים טובים. ועל כן בעומק העניין, הילד שלך זה לא מי שגמרת בלידתו במה שקיימת יחסי מין, אלא הילד שלך זה מי שאתה אמור לילד אותו. לילד אותו, זאת אומרת, לעצב את צורתו הרוחנית. כל המלמד את בן חברו תורה כאילו ילדו. ומשלמות הלידה זה החינוך. והיה וילדת ולא חינכת, האם ילדת? בילדי נוכרים יספיקו. ותמלא ארצו כסף וזהב ואין קצה לאוצרותיו, ותמלא ארצו סוסים ואין קצה למרכבותיו, ותמלא ארצו אלילים. למעשה ידיו השתחוו לאשר עשו אצבעותיו. אלה פסוקים שעסקנו בהם בתור רקע ליען כי גבו בנות ציון. כי זה שם אותם פסוקים של פרק ב' בישעיה, שמתארים את הבגידה של עם ישראל בתפקידו, ביהודו, בעניינו, או שהייתה או שתהיה בעת הגאולה. שעל כל פנים, בתוך המסגרת הזאת, השחיתות הזאת של בנות ציון משתלבת, ושם המשפט הפותח זה בילדי נוחרים יספיקו. בית יעקב, לכו ונלכה באור השם, כי נטשת עמך בית יעקב, כי מלאו מקדם ועוננים כפלישתים, ובילדי נוחרים יספיקו. ילדי נוחרים יספיקו, או שיולדים ילדים לבועלים גויות ויולדים גויים, או שפירושו של הרמב״ם, ילידי רוח, תרבויות זרות יספיקו. או שני הדברים זה אותו דבר. כשאתה יולד גם ילד לאם עברייה, אבל אתה מגדל אותה בתרבויות זרות, אז אתה עושה את הילד שלך לנוכרי. אולי לא נוכרי לך, כי אתה בעצמך גם נוכרי, אבל אתה נוכרי לעמך. כי נטשת עמך בית יעקב, איבדת את התודעה הלאומית שלך, איבדת את זהותך הלאומית, איבדת את זהותך התרבותית, ובתרבויות זרות, בזה אתה מתעסק, וככה אתה מגדל את מסגרת הילדים שלך במסגרת החינוך, התרבות והספורט. זה לא טוב. על כל פנים, המהות של הלידה היא עסקת חבילה. היא לידת העתיד, עיצוב העתיד, חינוך העתיד, ילידת ילדים וילידת רוח. יצירת מעמדי נפש, מעמדי רוח, של בריאות נפשית, שמחת חיים, נועם חיים, שיהוו את התשתית להופעת הרוחניות, הבריאה הנורמלית של עם ישראל, ממנה אפר יעקב ומספר את רובע ישראל, תמות נפשי מות ישרים ותהי אחריתי כמוהו, שם במשכנותיו של ישראל, שמה טוב הוא. אז זה עניינו של היחס המיני ההגון, הבנוי בקדושה וביושר. עתיד והווה, חומר ורוח. ובישראל ובתורה, בעומק העניין, אין הבדל בין חומר לרוח. הרוח זה החומר, והחומר זה הרוח. אלה שני צדדים של הופעה אלוהית אחת, של הופעת זרם החיים האלוהי של נצח ישראל. שם הכל מאוחד. וכשמאוחד, אז באמת החומר הוא רוח והרוח הוא חומר, זה הכל אותו עניין. כשדברים אינם מאוחדים ואין קשר בין ההווה ובין העתיד, ובין העתיד ובין ההווה, אין קשר בין הרוח לבין החומר, גם אין קשר כל כך בינו לבינה. על כל פנים אין שם דעת, וגם הנפש היא לא טוב. ואז תחת פתיגיל מחגורת סק. כי בעיקרון אלה פתחים המביאים לידי גילה. האושר, התום והיושר, התואר, הקודש, הנצח, השכינה. זהו היחס המיני, אלה הפתחים, זה עניינם. וההשתלמות שהמינים מקבלים זה מזה ביטחונותיהם הנפשיות אינה פחות מלאת ערך מהתוכנית של התולדה החומרית. מה הערך שלה? עידון נפשי הגון, העדן מתנוצץ בעדינות הנפש, בהתעדנות הנפשית שהיא משלימה אותו והוא משלים אותה, הם מתמזגים, הם נשמה אחת, והנה הם גם נפש אחת, רוח אחת, גוף אחד, בשר אחד, ילד אחד, אבל זה הכל אחד. עידון נפשי הגון מביא אחרי טובה. עומד אכן, הוא עומד מוכן, העידון הנפשי, טיפה מגן עדן הזאת, זה עומד מוכן, זאת אומרת, הוא עומד אכן בצורה פוטנציאלית. זה השאלה אם הפוטנציה הזאת תמומש. זה לא בטוח שהיא תמומש. זה נעוץ בבחירה החופשית של האדם. תלוי כיצד ניגשים ליחסי המין. איך מנהלים אותם. אבל עידון נפשי הגון, המביא אחרי טובה, הוא עומד אכן למי? לישרי לב. יש פה רשימה של תנאים להצלחת יחסי המין. עידון נפשי הגון, המביא אחרי טובה, הוא עומד אכן לישרי לב. זה תנאי ראשון, הם צריכים להיות ישרי לב, בני הזוג. המנהיגים את חייהם ביושר וכושר, בסיוג התורה ואמונת הלב. רשימת תנאים, היא צריכה להתמלא. קודם כל, כדאי שבני הזוג יהיו ישרי לב. מה זה ישרי לב? ישרי לב זה אנשים שהמוסריות היא אצלם טבעית. נטיית החיים שלהם היא ישרה. הם אותם טיפוסים שהרב כותב עליהם שם באורות התשובה, שהאדם הישר צריך להאמין בחייו. אותם אנשים שראוי להם להאמין בחייהם, כי הם לא סוטים ולא מוצאים את עצמם מסוכסכים עם כל אדם שלישי שהם נפגשים איתו. והם אנשים נעימים לעצמם, לסביבתם. למציאות הכללית, וגם לא מוצאים את חייהם כל הזמן בקטושה נוראית מול דברים שיש להם נטייה לעשות אותם, אבל אסור. זה לא המצב שלהם כל כך. אולי קצת, למי לא. אבל זה לא ממש מרכז החיים שלהם. כל הזמן מלחמה עם היצר הרע שלהם. כל הזמן יש להם דחפים לעשות דברים שאסור לעשות אותם, והם כובשים את עצמם. זה ודאי שאם לבן אדם יש נטיות לעשות דברים רעים, אנחנו מצפים שהוא יכבוש את יצרו, וזהו גיבור הכובש את יצרו, והגיבור הזה הוא צדיק. כי מישהו מתגבר על יצריו ומתנהג כמו שצריך להתנהג, גם במקום שיש לו נטיות לא כאלה, אז הוא בסדר. אבל הישר הוא טוב ממנו. אור זרוע לצדיק, אבל ישרי לב שמחה. מזה נרמזנו שהצדיקים זה לא כל כך שמחה. וזה יכול להיות מובן לפי מה שאנחנו מדברים פה. כי אם אני טיפוס כזה שכל הזמן בקטושות פנימיות עם עצמי, יש לי כל הזמן נטיות שאני מרגיש שאני צריך לכבוש את עצמי ולהחזיק את עצמי ביד של פלדה, כדי שהצדדים האפלים שבישיותי לא יתפרצו. והם עלולים לעשות את זה כל רגע, וכל הזמן יש לי איזה מין דחף כזה לדברים לא הגונים, לדברים סוטים. אז, והיה ואני אדם צדיק, ובפועל אני מתנהג כמו שצריך, באמת כל הכבוד לי, ובאמת אני צדיק. אבל דבר אחד אין לי מקום לצפות אליו, זה להיות אדם שמח. כי אני כל הזמן בניגודים, אני בניגודים עם עצמי. אני רוצה לעשות דבר אחד ועושה דבר אחר. אז יש לי קצת סיפוק מזה שאני עושה את מה שצריך לעשות ולא עושה את מה שאני רוצה לעשות ואסור לעשות. נו, אז זה כן קצת, איך נגיד, זה ממלא בסיפוק. אבל עד לכדי להיות אדם זורם עם עצמו ומרגיש ללא מעצור והעצב, זה לא. אבל ישרי לב שמחה. האור הוא זרוע לצדיק. זורעים בדמעה, ברינה יקצורו. אדם צריך להתרגל, לעבוד על עצמו, על שהצדים האפלים שיותו יהיו קטושים ורתומים חזק אל מוסרות מוסרו. וכשהוא יתרגל ככה לאור שנים רבות והתגבר בו הצדדים הישרים שבישיותו וצדדי השכל שבו ילכו ויתגברו בו, אז יגיע למין מצב כזה שהערת התורה תוביל אותו להערת השכל. כמו שמלמד אותנו חובות הלבבות, כמו שבפיגור של כמה מאות שנים הגיעה הפילוסופיה המוסרית הכללית להגדרה הזאת של רבנו בחיי מלפני קרוב לאלף שנה, וניסחה את זה, את ההתעלות של המוסר ההטרונומי לכלל היותו לכלל מוסר אוטונומי. בעל המוסר האוטונומי זהו הישר, ישרי הלב. והיושר מתגבר באדם, כי אז הוא צריך להתייחס באמון לנטיותיו הטבעיות. ועצם זה שיש לנטייה טבעית, טוב, ראשית הסוגיה שלנו שם ביאנקי גבו בנות ציון, אז שיננו, ואני מקווה שזה כבר הוטמע בנו פה מספיק חזק, שאני ארגיש חופשי וישר עם עצמי להגיד לכם את המשפט הבא, בלי שמישהו פה יתחיל להתבלבל עם זה. אבל זה דבר פשוט, שלא בגלל שיש לי נטייה טבעית, סימן שזה טוב. אבל עכשיו הנושא שלי זה לומר, שלא בטוח שבגלל שיש לי נטייה טבעית, סימן שזה לא טוב. ועד רבה. אצל האדם הישר, יש לו מקום לחשוב שאם יש לו נטייה טבעית, דווקא זה סימן שזה טוב. קצת סימן. מי צריך לפעיל את השכל? קצת לבדוק. האדם הישר צריך להאמין בחייו, כלומר, להאמין ברגשותיו, בהלוך נפשו, שהולכים מיסוד נשמתו, שהיא ודאי ישרה, שהיא מובילה לטוב, אבל התורה צריכה שתהיה נר לרגלו. כי לפעמים תיטע הנפש בתוהו לא דרך, ותמיד עם כל הנטיות הטבעיות, אבל צריך לברר שבאמת זה לא עומד בדיסוננס עם התורה. אז צריך לבדוק, כי לפעמים יש נטיות ופתאום מסתבר שזה אסור. אסור זה אסור. אבל מכל מקום, אם זה לא יתברך שזה אסור, אז זה מותר. ואם זה מותר, זה טוב. מותר וטוב זה אלוהי. זה עבודת השם. זה בעצמה התורה. אבל זה התורה שבתוך מעי. לעשות רצונך אלוקיי חפצתי. ותורתך בתוך מעי. לעולם צריך אדם לומר מתי הגיעו מעשיי למעשה אבותיי אברהם, יצחק ויעקב, שקיימו את כל התורה כולה עד שלא ניתנה, כי נעשו להם כליותיהם כשני רבנים, ומוסר הכליות שלהם לימד אותם את התורה. זו המטרה העליונה של כל התורה כולה, שהערתה לימד אותנו רבנו בחיי, אמורה להעיר אותנו, לעורר אותנו, להערת השכל, זאת אומרת, השכל הישר, למצפון הפנימי, להגיע למצב שהתביעה המצפונית, התביעה המוסרית, התביעה התורנית, היא התביעה הטבעית שלי. זה מה שיתגלה לעתיד לבוא, כאשר יתקיים ונתתי תורתי בקרבם, ועל ליבם אכתובנה, ולא ילמדו עוד איש תראו ואיש תחיב למור דעות השם, כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם. זה המטרה העליונה שכל התורה חותרת אליה, להפוך את המוסר התורי למוסר החיים, למוסר הטבעי, למוסר האבות, שהאבות נקראו ישרים, תמות נפשי מות ישרים, ותהי אחריתי כמוהו. ספר הישר זה ספר בראשית, כי האבות נקראו ישרים. וישרי לב, אלה שהצעד של הטבע הישראלי מאבותינו יותר דומיננטי בהם, ובעומק העניין ישראל הם ישרי אל. וישראל הם ישרים. רק היושרה הישראלית יוצאת אל הפועל יותר ויותר על ידי צדיקים, חסידים וקדושים. אבל מקלות רבות עמך ישראל הם גם כן ישרים. וכשהצד היושרתי המתאים לרוח כלל ישראל, נצח ישראל, כיוון שהוא נעשה דומיננטי, כיוון שהוא נעשה בעל מרכז כובד באישיות, וזוהי האישיות של בני הזוג, והנטייה הטבעית מושכת לקיום יחסים, אז זה טוב. טוב, יבוא טוב, ייתן טוב, מטוב לטובים. טוב זה התורה. אז הנטייה הטבעית הזאת היא נטייה תורנית. היא הקדושה בעצמה. מה שעושה אותה לקדושה זה טבעיותה. והתביעה הטבעית היא זאת שמופיעה במלוא קדושתה, במלוא התאמתה אל הקודש, אל נצח ישראל, אל הנצח העתידי שמתנוצץ באופן. אז עידון נפשי הגון, המביא אחרי טובה, עומד אכן לישרי לב, וישרי לב זוהי תכונתם. אבל כדאי שגם ינהג, ינהיגו את התנהגותם הממשית בכמה קווים שיבטיחו שיושרת הלב תיתן את ביטויה גם בהתנהגות הממשית. אז ישרי הלב שמנהיגים את חייהם ביושר על פי הנטייה האלוקית הישרה, שאלוקים עשה את האדם ישר בטרם הם מביקשו חשבונות רבים. אבל הנטייה הטבעית, הישרה, ואם מתנהגים על פי היושר כאשר בראנו האלוקים, אז זה טוב. וכושר. כושר, אני לא יודע מה משמעות המילה פה. עולות במוחי שני אפשרויות לפירוש, הם שניהם נכונים. כושר במשמעות של קשרות. כי יש מצבים שזה לא קשר להיות ביחד. את לחבק ואת לרחוק מחבק. ואל אישה בנידת תומעתה לא תקרב לגלות ערוותה. יכול יחבקנה וינשקנה? תלמוד לומר לא תקרב. זה לא קשר, זה טרף. אבל מתי ש נמצאים במצב של כשרות, והמציאות היא קשירה, סליחה, אז כן, אז כאשר התפקוד הוא מתוך יושר וכושר, עד כאן פירוש אחד, פירוש אחר, כושר כמו בצבא, כושר גופני. לא תמיד נמצאים בכושר גופני, כי כמו שכותב הרמב״ם, כמו שנזכר בהלכה, אסור כאלה מכסים מתי שבני הזוג לא יהיו לו עצבניים ולא יהיו לו עייפים. אז יש מצבים שפשוט אין כושר. כן. כאשר המציאות הפיזית היא לא מתאימה לכך, אז זה לא מתאים. אבל כשהמציאות גם הפיזית היא נמצאת בכושר הגופני לכך, אז כושר, איך נגיד, כושר כשרות וכושר כושר גופני. שני פירושים אפשריים, הם שניהם נכונים. למה התכוון הרב? אני לא יודע, אולי לשניהם. המנהיגים את חייהם ביושר וכושר, בסיוג התורה ואמונת הלב. על פניו, הנטייה הטבעית, במקום שיש לנו נטייה טבעית, זהו, אמרנו לפני רגע, זה התורה. ובאמת, עצם היחסים המיניים והתפקוד המיני, כשהוא נעשה על פי הנטייה הטבעית שלנו, בתפקוד המיני, זה מה שעושה את זה לכל כך טוב. ובאמת, התפקוד הטבעי הוא טוב, והוא ישר, והוא אלוקי, והוא לגיטימי, והוא ראוי, והוא תורני. כן? טיפלה? לא. יש כמה נקודות עדינות ששם התורה מסייגת, והיא אומרת שזה לא יעשה. מהדברים, אז יש כמה דברים שהתורה מסייגת, הוא אומר, רגע, רגע, זה לא, זהו, זרום טבעית. נכון, זרום טבעית, זה טוב. התפקוד המיני צריך להיות מתוך תפקוד טבעי, ולא התנהגות קפואה, מלאכותית, לחוצה. אבל מכל מקום, יש צדדים מסוימים של סיוג התורה. ובמקום ששומרים את הסייג המסוים של התורה, יזכיר קצת מהדברים מפורסמים, אסור קיים יחסים לאור יום, צריכים להיות מחוסים, וכן הלאה. על כל פנים, ההלכה מפרטת את העניינים. אז יש סיוג התורה ואמונת הלב. אמונת הלב, אמון. אהבה, יסוד האהבה, זה האמון, היחס של אמונת הלב, הקשר הנפשי. כי צריך שיהיה פה מה שאמרנו, סך הכל, היחסים זה דעת נפשית, זה דבקות נפשית. ודבקות נפשית צריכה להיות מתוך יחס נפשי, אמונת הלב. קשר הלבבות זה לזה. אז ישרי לב, המנהיגים את חייהם ביושר, בכושר, בסיוג התורה ואמונת הלב, אז עידון נפשי הגון, המביא אחרי טובה, עומד אכן להם. טוב, מקום טוב לעצור.